שלום לכולם, עכשיו כבר ערב טוב, ואנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים הקצרים כהכנה להגדה של פסח. ועכשיו נגיע, נתמקד באחד הקטעים היותר מוכרים בשלב של המגיד, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם ואחד רשע ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר, תם וכולי. כל שנה אני זוכר כבר בתור ילד קטן שאבי מורה היה מדגיש את העניין, מה זה כנגד ארבעה בנים, כך גם מובא גם בשם הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, כנגד ארבעה בנים התורה מתנגדת לארבעתם. למה? מאוד פשוט. חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר, תם מה הוא אומר. למה התורה מתנגדת להם? בגלל שאותם בנים הם לא שואלים שאלות, הם אומרים שאלות. מה ההבדל בין אדם שהוא אומר שאלה לבין אם הוא שואל שאלה? אני זוכר לפני כמה שנים, 3-4 שנים, משהו כזה, הייתי בחדשות, וראש המטה הכללי דאז, הרמטכ"ל אייזנקוט, הגיע לוועדת חוץ וביטחון, וכמה חברי כנסת, במקום לשאול אותו שאלות, הם אמרו שאלות. אז איפה חיל האוויר היה? אז למה לא הפצצתם מלמעלה? עכשיו, אם הם באמת היו רוצים לשאול שאלות, אז היו שואלים, אבל הם לא שאלו שאלות, הם אמרו שאלות. מי ששואל שאלה, מצפה ומחכה לקבל תשובה. מי שאומר שאלה, כל העניין שלו זה לערער את מי שהוא אומר לו את השאלה. ולכן התורה מתנגדת לארבעת הבנים, אחד חכם, אחד חכם, כנגד ארבעה בנים, כי חכם מה הוא אומר? הם רק אומרים שאלות. הם לא שואלים שאלות, אנחנו היום ביום בחירות, ואפשר לראות שהרבה עימותים בין חברי כנסת והפוליטיקאים והעיתונאים, אין באמת דיאלוג. זה שני מונולוגים שונים, גם אם זה מראיין ומרואיין, כי כל אחד שם אומר שאלות ולא שואל שאלות. עם זאת, אפשר לראות שמודגש בלשון של ההגדה אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שנה לשאול. עכשיו, אני יודע שיש ארבעה בנים, אז למה צריך להדגיש כל הזמן אחד חכם, אחד רשע, אחד תם? למה? מסביר לנו הרבי מגור, השפת אמת, חידוש עצום. אומר השפת אמת שיכול להיות שלא מדובר פה בארבעה בנים. מדובר פה בבן אחד. רק שיש לו כל מיני תקופות בחיים. פעם הוא חכם, פעם הוא רשע, פעם הוא תם, פעם הוא שאינו יודע לשאול. לכן, אחד, אותו אחד, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול, זה אותו אחד. לכן אפשר לראות שאם ניקח את המילה 1 בגימטריה 13 כפול 4, 1 כפול 4 שווה בן 52 בגימטריה. כן, 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 יכול להיות שמדובר בילד אחד, ואנחנו מכירים את הילדים שלנו, יש תקופות שהם ילד חכם, יש פעם שהוא תם, יש גם דברים אחרים. היבטים שונים, ימים אחרים של אותו ילד. לכן, צריך לדעת שבכל ילד יש אור. רק שלפעמים זה מתבטא בחוכמה, לפעמים זה מתבטא לא עלינו ברשעות או בתמימות או בחוסר יכולת לדבר. נסתכל בתחילת התורה בבריאת האור, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכולי, אפשר לראות שהמילה 52 בתורה, כלומר המילה שהיא בן בגימטריה 52, היא המילה 1. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר הלילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. המילה 1 זה המילה 52 בתורה, גימטריה בן. ולכן צריך לדעת שבמצרים היו לנו את כל הסוגים, היו לנו ילדים חכמים ורשעים, לא עלינו. חלק מתו במכת החושך, כי לא היו ראויים ומסוגלים ליציאת מצרים. היו תמימים והיו כאלה שלא ידעו לשאול וצריך לפתוח להם. לכן ארבעה בנים בגימטריה שווה 280. שווה בגימטריה מצרים. כן, 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 כי במצרים היו בנים מכל הסוגים. וזה כבר רמוז במילה בנים. בנים בגימטריה זה 102. 102 זו בדיוק הגימטריה של המילה אמונה. כי האמת היא להאמין בקדוש ברוך הוא זה די קל. הקדוש ברוך הוא אב הרחמן, הוא תמיד אוהב אותנו, הוא תמיד סולח לנו. כן, זה אבא, תתזיס, אבא מתוק. אבל הרבה יותר קשה להאמין בילדים שלנו, או בילדים של האחר, של הזולת. החוכמה זה להאמין בבנים שברגע שהם יצאו ממצרים, כל אחד מהמצרים הפרטי שלו, אז הם יזכו להיות ילדים טובים יותר, מאמינים יותר. כמו שלימד אותנו אדמו"ר הקדוש מפי הסצנה, השם ייקום דמו, אין כזה דבר ילד רע. יש כזה ילד שרע לו. אין ילד רע, יש ילד שרע לו. ולכן ברגע שנוציא אותם ממצרים, בין אם זה אותם ארבעה בנים, או זה כל ילד שיש בו ארבע מופעים שונים, תקופות שונות, נוציא אותו מהמצרים הפרטי שלו, ונראה כמה אור יש בהם. בנים גימטריה אמונה. אבל איך הם יזכו לאמונה? לכן נדייק בלשון הכתוב, כן? חכם, מה הוא אומר? רשע, מה הוא אומר? תם, מה הוא אומר? יש פה שלוש פעמים את המילה מה. מה, מה, מה. שאינו יודע לשאול, הרי הוא לא אומר. מה בגימטריה 45? כפול 3, גימטריה מצא, שזה 135. כי הזוהר הקדוש מסביר, מי שאוכל מצה זוכה לאמונה. לכן חשוב להקפיד על אכילת מצה וגם לתת לילדים לאכול. עכשיו בקטע, בשיעור הקודם למדנו שהקטע שלפני ארבעת הבנים, מעניין הסמיכות פרשיות, זה על אותם רבנים גדולים שהיו מסוימים בבני ברק, שמספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. למה נסמכה פרשיית הרבנים המסוימים בבני ברק לארבעת הבנים? וזה התחבר על מה שלמדנו עכשיו על ארבעת הבנים כעניין חינוכי מהותי. מלמד אותנו רבנו הקדוש מברסלב, רבי נחמן מברסלב, שעם כל הכבוד ללימוד תורה, תפילה קודמת. תפילה קודמת לתורה. ומסביר בליקוטי מוהר"ן ששחרית זה ראשי תיבות של ארבעת הבנים. יכול להגיד בהגדה, הגיע זמן, זמן קריאת שמע. למה זמן קריאת שמע של שחרית דווקא? אומר בליקוטי מוהר"ן שחרית ראשי תיבות ארבעת הבנים. כן, זה חכם, רשע, תם ושאינו יודע בחילוף אותיות. מה אומרים התלמידים לרבותיהם? אומרים לו, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. כלומר, ההשקעה בילדים קודמת ללימוד התורה של ההורים. ולכן כל הכבוד שאתם מספרים ולומדים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. אבל עכשיו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אם רבי לא שנה רבי חייא מינה לו, נכון? אם אין גדיים אין תיישים. אנחנו רוצים לצאת מגלות לגאולה, מעבדות לחירות, צריך להשקיע בילדים. אתה לומד תורה שעתיים ביום, והבן שלך אפילו לא שתי דקות, אז או שתיתן מעשר עשר דקות איתו, או שתיתן לו חצי מהזמן שלך, עוד כל הזמן שלך, תשקיע בילדים שלך. שלא יהיו לו רגעים שפעם הוא רשע, ופעם הוא טעם, שיהיה חכם, שיהיה צדיק, כל הזמן. וזה מביא אותנו בעצם להמשיך בעיסוק בארבעת הבנים. לא רק בליל הסדר, אלא כל השנה כולה. אז בואו נתחיל לעבור עכשיו על הבנים. הראשון זה הבן החכם. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, חכם אומר וכולי. בן חכם בגימטריה 120. אז כבר דיברנו שחכם זה ראשי תיבות חצי כוס מלאה. אבל בן חכם 120, כלומר הוא חושב שהוא חכם אבל יש לו קושיות על חז"ל. לכן אומרים לו, אתה בן חכם, תחכה עד 120. אחרי 120 תגיע לגן עדן, ואז תבין את כל השאלות למפרע בעולם האמת, תקבל את התשובות. או, אומרים לו ככה, פירוש אחר, כשתהיה בן 120, כמו משה רבנו, אז תבין הכל. הבן הרשע, הבן הרשע אמרנו, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. ולכן בפנימיות שלו הוא טוב. לכן רשע, אומר הרב קרליבך, שרשע זה ראשי תיבות, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. זה בעצם כל ההתנהגות הרשעה, הרשעות שנובעת ממנו, זה בקשת אמת לריבונו של עולם. לכן ריבונו של עולם, רשע, אפשר לראות שריבונו של עולם זה בגימטריה 740, שזו בדיוק הגימטריה חלק אלוקה ממעל ממש. כי בכל יהודי, כפי שכתוב בתניא פרק ב', בכל יהודי יש חלק של הקדוש ברוך הוא שנמצא בנשמה שלו. גם אם אותו יהודי בכלל לא יודע על זה. ונרחיב על זה ממש עוד מעט. איך אנחנו מתייחסים לסדר של ארבעת הבנים? חכם, רשע, תם, שאני יודע לשאול. לכאורה, יש לנו כמה גישות. יש את הגישה של הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש מסביר שהבן במדרגה הנמוכה ביותר זה הבן החכם. הוא כבר בטוח בעצמו, אני יודע, אני קריתי, שניתי, למדתי, פרשו לי, אני, הוא מחזיק מעצמו. זה הבן אדם הכי נמוך. הבן שבדרגה יותר גבוהה מהחכם זה הרשע. הוא כבר יודע לעשות תשובה. הוא אומר, אני רשע, הוא יודע להגיד, אני לא בסדר. הוא לא מחזיק מעצמו שהוא כליל המעלות כמו החכם. אבל מהדרגה יותר גבוהה מהרשע זה הבן התם. הוא כבר תמים. זה כבר למעלה מהרשעות. תמים תהיה, למעלה מהכרה ברשעות, סליחה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. הוא כבר למעלה מזה. הוא מתהלך לפני השם בתמימות. אבל הדרגה הגבוהה ביותר, זוהי דרגתו של שאינו יודע לשאולו. הוא כבר למעלה מהתמימות, אין לו אף שאלות על ריבונו של עולם, הוא עמו במחיצתו. זה הפירוש של הבעל שם טוב הקדוש. אבל ראיתי פירוש נוסף, אני לא יודע בשם מי הוא, אני שמעתי אותו בשיעור מפי הרב לאו, הרב ישראל מאיר לאו שליטה, הרב הראשי לשעבר והרב של תל אביב כיום, והוא הסביר שזה בעצם יש פה תיאור היסטורי. כלומר, הבן החכם זה מה שנקרא הבן שגדל בשטטל והוא מכיר תורה ומצוות, ומה לעשות, הבן שלו נהיה חלוץ, ומה שנקרא בעת בדלי, עזב את השטטל והלך להקים מדינה וכולי, והוא כבר רשע, הוא כופר, הוא מכיר את ההלכה ובועט בדלי, כופר בעיקר. הבן של אותו רשע זה כבר הבן התם. הוא לא רשע כי זה הוא תינוק שנשבע, זה לא אשמתו, אבל הוא מגיע לשבתות, לחגים לסבא, אזורי קידוש, הדלקת נרות של הסבתא, הוא יש לו תמימות. אבל הבן של אותו תם, שהוא הנין של החכם, הוא כבר שאינו יודע לשאול, הוא כבר לא רואה כלום ולא אפילו אין שאלות. וזה באמת מחבר אותנו לשאלה כנגד ארבעה בנים. טוב, אז אנחנו בינישים. אם יש ארבעה, אז איפה החמישי? ופה יש מחלוקת. מי זה הבן החמישי? חמישי בחילוף אותיות משיחי. כלומר, שבבן החמישי, בבן המשיחי, בו תלויה הגאולה, בו תלויה ביאת המשיח. יש לנו את השיטה של כבוד קדושת הרבי מלובביץ', זכר צדיק קדוש לברכה, ואת השיטה של ראו הטוב שלמדו ביחד, הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, ונתחיל עם השיטה של הרבי. אומר כבוד קדושת הרבי, הבן החמישי הוא לא חכם ולא רשע, הוא גם לא תם, הוא גם לא זה שאינו יודע לשאול, זה הבן שבכלל לא יודע, הוא בכלל לא יודע שיש ליל הסדר, הוא לא יודע מה זה הסבה ומה זה ארבע כוסות, מה זה מצות, הוא לא יודע בכלל, הוא לא יודע שיהודי וגם זה לא בטוח. יש אחד הלחנים המוכרים של הרב קרליבך, זה השיר עוד אבינו חי, עוד אבינו עם ישראל, עם ישראל, מתחיל כזה לאט, עוד אבינו, נכון וכולי. מה הסיפור? מה הסיפור של הלחן הזה? בשנות ה-70, בעקבות כל מיני מסעים ומתנים בין הגוש הסובייטי לבין הגוש המערבי ברשות האמריקאים, הסובייטים רצו להראות לכל העולם שהם לא אנטישמים והם לא מצירים את היהודים, ולכן הם הזמינו את הרב קרליבך בטיסה פרטית שיבוא מארצות הברית לאנגליה, ומאנגליה יגיע למוסקבה ויעשה שבת בבית הכנסת הגדול במוסקבה, שכבר כמה שנים טובות, עשרות שנים, היה שומם, והודיעו הודעה שכל היהודים יכולים לבוא ולא יעצרו ולא ירגו אף אחד. והרב קרליבך, כמובן, בכנסת יכול להכיל 500 מקומות, היה איזשהו 3,000 איש, כולל מהחלונות ומהכניסה, וכולם הצטופפו, וגולת הכותרת היה במוצאי שבת, עמלה ומלכה, הרב קרליבך, כלומר הופעה. הרב קרליבך סיים את ההופעה שלו, שדיבר איתם סיפורים חסידים, חלק ביידיש, חלק באנגלית, בעיקר ביידיש, ושירים של שירי נשמה שהם הכירו, חלק לא הכירו, ובסוף ניגש אליו יהודי, אומר לו, רב שלוימל, תן לנו קצת יהדות, אין פה, תן לנו יהדות. אז הוא נתן לאחד את הטלית שלו, ולאחד הוא נתן את הכיפה שלו, ולאחד הוא נתן את הציצית שלו, ולאחד הוא נתן את התפילין של יד שלו, ולאחד את התפילין של ראש שלו, ולא נשאר לו כלום. אמר לו, רבי, אנחנו רוצים יהדות. אז הוא לקח את הסידור שלו, סידור שאותו התפלל מאז הבר מצווה, ונתן לאחד, קח את העמוד של מודה אני, ואתה קח את העמוד של אשר יצר, ואתה של ברכות השחר, ואתה של קריאת שמע, ואתה של מגן אברהם, ואתה של שים שלום, פשוט חילק את כל העמודים בסידור, כל אחד כך, כולם רצו פיסה של יהדות. ואז אומר, נפל לי משם עם הלחן, עוד אבינו חי, עם ישראל חי, שכל עוד אבינו חי, עם ישראל חי. לכן אומר הרבי, העיקר זה לא ארבעת הבנים. העיקר זה הבן החמישי שהוא בכלל לא יודע ליל הסדר. וצריך לקרב אותו לשולחן של הסדר שלנו. מזכיר לי סיפור ששמעתי בעבר מחבר יקר, סיפור אמיתי מבעל המעשה, אני מספר אותו. אותו חבר יקר, אני לא יכול לפרט עוד מה תבינו למה, במה הוא עוסק, אבל אני, הוא עוסק במחירות. לצורך העניין הוא סוכן מחירות של ציוד שמיועד לתחום ההסעדה, קייטרינג וכאלה, של אוכל. זה לא המקצוע שלו באמת, אני חייב לשנות אותו, תבינו למה. והוא ערך, ארגן סיור מקצועי למיטב הלקוחות שלו לאורך השנים, הטיס אותם לניו יורק, לשבוע של כל מיני הרצאות והיכרויות עם חידושים בעולם המסעדנות בניו יורק, מה שנקרא העיר המרכזית בעולם, העולם המודרני, המערבי, ומאחר והוא יהודי עובד השם בקדושה וטהרה, שמאוד מקורב לחסידות, ובפרט הרבי מלובביץ', שאותה מגנה עלינו, אז הוא תכנן שבעזרת ככה לפני הטיסה, אם כולם יגיעו לבית קברות שבניו יורק, שם הרבי קבור, וגם הרייץ, האדמו"ר השישי והאדמו"ר השביעי, וזה ממש לא רחוק משדה תעופה קנדי, רבע שעה 20 דקות משם. אממה, היה לו אוטובוס, 50 חבר'ה כאילו שארגן למסע הזה לניו יורק, אחד הלקוחות שלו, שם בדוי, קוראים לו אחמד. הוא בכלל ערבי מאזור של מזרח ירושלים, ולאותו חבר שלי לא היה לו נעים לו, כאילו הולכים לקבר של צדיק ואדמו"ר וזה, אז אמר לו, תשמע, אנחנו יהודים, כולנו נרד לאוטובוס, נשתטח על הקבר, אבל לא נעים לי שאתה תישאר באוטובוס לבד, אז אני נשאר איתך באוטובוס. הוא אומר לו, לא, לא, מה פתאום? הוא אומר לו, לא, אתה לא תישאר פה לבד, אני נשאר איתך. ואז הוא אמר, חבר שלי אמר לאחד החברים האחרים, שמע, תלך לרבי, תעשה את זה מהר, כי אני גם רוצה להיות אצל הרבי, ואני לא רוצה שאחמד יישאר לבד, אז תבוא תהיה אתה איתו ואני אלך. באמת, אחרי 20 דקות החבר, מה שנקרא, בא להחליף את חבר שלי באוטובוס, ואז אומר לו, אחמד, אתה יודע מה, אם אתה הולך, גם אני אלך. אז הוא הסביר לו מה זה רבי, ושכותבים פתקים, ומנהג חב"ד שאתה מוריד את הנעליים, אתה נכנס יחף, או עם נעלי גומי, לתוך הציון, והם מגיעים שם חבר שלי ואיתו אחמד, אותו לקוח של מסעדנות, לצורך העניין, ונכנסים לציון של הרבי. חבר שלי מתחיל את הפרקי תהילים, ולקרוא את הפתקים שהוא הכין, ופתאום הוא קולט שהחבר שלו, אחמד, פשוט מתפרק בבכי, לא יודע, נשען על המצבה של הרבי ומתפרק בבכי, שעה וחצי, שעתיים, מנסים לקחת אותו והוא לא מפסיק לבכות. בסוף לוקחים אותו לאוטובוס, כי חייבים להגיע לטיסה, והוא לא, הוא שואל אותי, חבר שלי שואל אותו, מה קרה, מה נסגר? הוא אומר, אני לא יודע, לא יודע. הסיפור לא מסתיים פה. הם חוזרים לארץ הקודש, שבוע אחרי, מקבל טלפון מחבר שקיבל טלפון מאותו אחמד, אומר לו, בוא ניפגש. מתברר שאותו אחמד הגיע הביתה, ואימא שלו שאלה אותו, איפה היית? אמר לו, כן, ובסוף הוא אומר לה, אבל היינו בקבר של איזשהו רב יהודי, והיא פתאום נראית ככה, שינתה את הפרצוף, את המבט שלה, והוא אומר לה, אל תשאלי אימא, הגעתי לקבר והתחלתי לבכות כמו תינוק בן שנה, שעתיים לא הפסקתי, והוא רואה שאימא שלו מחבירה. הוא אומר לו, אימא, מה הסיפור? היא מוציאה אותו החוצה. והיא מספרת לו שהיא בכלל יהודיה, היא עלתה ממרוקו, מתימן, למעברה, מעברת יבנה, ליד רחובות, אשדוד, והיא רבה עם ההורים שלה בגיל התיכון או משהו כזה, בדיוק היה שם פועל בניין מירושלים שהתייחס אליה, התאהבו והתחתנה איתו. הפועל בניין היה נוצרי ממזרח ירושלים, ואותו אחמד הוא לא מוסלמי, הוא ערבי נוצרי. אבל הוא לא ערבי נוצרי, הוא יהודי על פי ההלכה. הוא מעולם לא ידע שהוא יהודי. אבל שהוא הגיע לקבע של הרבי מלובביץ', זכותו מגן עלינו, נשיא דורנו שדאג לכל יהודי באשר הוא, אז אותו חלק אלוק ממש יצא בו. התפרץ החוצה. עכשיו אתם רוצים שאני אספר לכם שהוא חזר בתשובה וזה? אני לא יודע. נכון לפני שנה אני יודע שהוא קיבל על עצמו לשמור בשר וחלב וכולי, בכוונה שיניתי תחום העיסוק שלו, כי אם ידעו עליו במזרח ירושלים מה הוא, שהוא יהודי, סיפור לא נעים. לכן אומר הרבי, הבן החמישי, הבן המשיחי, זה שלא יודע. לעומת הרבי, הרב סולובייצ'יק מסביר שהבן החמישי הוא לא חכם ולא רשע, הוא לא תם, לא שינה את השואל, הבן החמישי זה הצדיק, הבן הצדיק. אומר הבן הצדיק זה לא הבן שהתורה מתנגדת לו, התורה בידו. לפני שאנחנו קוראים את מה נשתנה, כתוב כאן הבן שואל, מה נשתנה אז מכל הלילות. אומר הרב סולובייצ'יק, כאן הבן שואל, זה הבן המובחר, זה הבן הכי טוב, זה הוא שואל שאלות. הוא לא אומר שאלות, הוא שואל שאלות. אז זה השיטה של הרב סולובייצ'יק על הבן החמישי המשיחי, זה הבן הצדיק ולא הבן החכם ולא הבן שאינו יודע כמו שהרבי אומר. עכשיו נראה שאם אנחנו נצרף את הבן הצדיק לארבעת הבנים, נעשה צדיק ועוד חכם ועוד רשע ואותם ועוד שאינו יודע לשאול, סך האותיות יוצא 26 אותיות כמניין י' כ' ו' כ'. שזה שלמות המציאות, היה הווה ויהיה. ואם נעשה בגימטריה, נעשה צדיק ועוד חכם ועוד רשע ועוד תם ועוד שאינו יודע לשאול, זה בגימטריה 2106. 2106 זה בדיוק 26, שם הוויה כפול 81. 81 זה אנוכי. אנוכי השם אלוקיך, אנה נפשי כתבית יהבית. ולכן אנוכי, שזה התחילה של עשרת הדיברות, אנוכי כפול י' כ' ו' כ' שווה הגימטריה של צדיק ועוד חכם ועוד רשע ואותם עוד שאני יודע לשאול, כי כולנו עמדנו בהר סיני. בואו נתחיל לסכם. אנחנו יודעים שארבעת הבנים אינם מושלמים. מה חסר לכל אחד? גם אנחנו לא אנשים מושלמים. כשאנחנו מתפללים כל בוקר וכל צהריים ומנחה וערבית, יש לנו רק שלושה תחומים שבהם אנחנו תובעים שלמות. לא מתפשרים על 90% ולא על 99, רוצים 100%. לתפילת שחרית אנחנו מבקשים, החזירנו בתשובה. איזה תשובה? תשובה שלמה לפניך, כי 50% תשובה זה גם 50% לא תשובה, אנחנו רוצים תשובה שלמה. אנחנו מבקשים, וגלינו גאולה שלמה, מהרה. כי אם זה לא גאולה שלמה, אנחנו רוצים את הגאולה השלמה. וגם מבקשים, ועלה ארוחה ורפואה שלמה לכל מכותינו. כלומר, בתשובה, בגאולה וברפואה, אנחנו לא מתפשרים, אנחנו תובעים שלמות. אבל הרמב״ם אומר שלא רק בתשובה, גאולה ורפואה, אנחנו תובעים שלמות, אלא גם באמונה. בסוף התפילה, אחרי עלינו לשבח, יש אמירת י"ג עיקרי האמונה. שכל אחד מי"ג עיקרי האמונה נפתח במשפט, אני מאמין באמונה. איזה אמונה? אני מאמין באמונה שלמה. עכשיו נראה שכל אחת מארבעת השלמויות שמנינו, תשובה, גאולה, רפואה ואמונה, מתאים בעצם לכל אחד מהבנים. לרשע נאחל כמובן תשובה שלמה. לתם נאחל גאולה שלמה. לשאינו יודע לשאול, האילם, נאחל לו רפואה שלמה. ולחכם נאחל אמונה שלמה. עכשיו אם נחבר את כל השלמויות, תשובה שלמה, פלוס גאולה שלמה, פלוס רפואה שלמה, ועוד אמונה שלמה, זה יוצא בגימטריה 2652. 2652 זה הכפולה של שם הוויה 26 כפול אמונה 102, או כפול בנים גימטריה 102. כי כל השלמויות זה השלמות של האמונה כפול שם השם, או שם השם כפול בנים. ולכן כל העניין של ארבעת הבנים שדיברנו שהתורה מתנגדת להם, וראינו שזה בעצם זה לא הסיפור שלהם, זה יכול להיות הסיפור של הילד שלנו בתקופות שונות בחיים שלו, וזה מביא אותנו גם לבן החמישי. העיקר שנזכה לתבוע אמונה שלמה בכל ארבעת הממדים, תשובה שלמה, גאולה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם אמונה שלמה, ואז ודאי וודאי שנצא מעבדות לחירות, מגאולה לשלמה, מגאולה, מגלות לגאולה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.